שלום וברוכים הבאים לרוורסים פלטפורמה. זה לא פרק טיפוסי, אנחנו מקשיבים כעת להקלטה שנערכה בכנס רוורסים 2016 במכון ויצמן. האזנה נעימה.
קודם כל אני רוצה להתנצל כי אולי יש אנשים שחשבו שהם באים ללמוד איזו שפה תכנות חדשה שקוראים לה אליקסית. ובעצם קוראים לה אליקסיר, אבל גם זה לא מה שאני הולך ללמד אתכם, בעצם אני הולך להתרכז בעצם בשפה הרבה יותר ישנה, הרבה יותר מיושנת, שקוראים לה ארלנג. עכשיו, בעצם, קודם כל נראה לי שזו הטכנולוגיה אולי הכי ישנה שכאן שיציגו בכנס הזה, אגב, יש כאן מישהו שמכיר את ארלנג? כאילו, יש כאן מישהו? יפה, יש כאן אנשים שממש עובדים בזה ביום יום? אחד, זה מדהים. אפילו לא ציפיתי לאחד הזה. עכשיו, מה שמעניין כאן זה שארלנג באמת שפה שקיימת הרבה זמן, משהו כמו 30 שנה, אבל לא הרבה מכירים אותה עדיין. זאת אומרת, זה לא שפה שאתם רואים הרבה משתמשים בה. זאת אומרת, עדיין כולם משתמשים בג'אווה, בשפות יותר פולריות, כן? אז החוזק שלה בדרך כלל קצת נאבד. עכשיו, אני גם חשבתי שעם ארלנג לא יצא לי לעבוד, כן? לא, זו שפה שאני בחיים לא אגע בה יותר. אבל לפני שנה הגעתי למוצר שבעצם מה שעשינו זה מובייל אינגייג'מנט. עכשיו, מובייל אינגייג'מנט זה בעצם, נגיד, תוכנה שאנחנו נותנים להם מפתחי אפליקציות. מטרה זה לעשות, למשל, אנליטיקות על השימוש באפליקציה, להגדיל את הזמן שימוש של היוזרים. זה בעצם גם עוזר לשמר משתמשים, כן? זה לעשות איזו אינטראקציה עם המשתמשים בזמן אמת. עכשיו, בעצם הכל מסתכם בתקשורת בין שרת לבין מכשירים סלולריים. תקשורת דו-כיוונית. אחד הבעיות שלנו במערכת כזאת, זה מה שקוראים לזה in-app message. עכשיו, מה זה in-app message? in-app message זה משהו זה בעצם משהו שנובע מתוך אינטראקציה בתוך האפליקציה. זאת אומרת, אתם משתמשים באפליקציה, עושים איזו פעולה, והפעולה הזאת גורמת בעצם להשרת שלנו לזהות, אוקיי, זיהינו פעולה כלשהי שאנחנו רוצים להגיב לה בזמן אמת. ואז אנחנו בעצם יכולים לשלוח הודעה. עכשיו, זה לא הודעות מרקטינג, כן? זה בדרך כלל הודעות טבעיות, הודעות שנועדו ספציפית ליוזר הזה. הוא עשה פעולה, אנחנו רוצים להגיד לו, הנה, אתה יכול לעשות את זה, או יש פיצ'ר חדש, או משהו כזה. איכשהו לנסות לשפר את השימוש באפליקציה בזמן אמת. אבל המערכת הזאת, איך שמימשנו אותה, היא הייתה קצת איטית מדי. השתמשנו ביכולות של push messages, מי שמכיר GCM של גוגל, APNS של אפל, ואין הבטחה על זמן, כן? כמה זמן ייקח להודעה להגיע. אז רצינו לעשות מערכת אחרת. עכשיו, כדי לעשות מערכת כזאת, כל מה שצריך זה בעצם, צריך שרת, אוקיי? שקליינטים יכולים להתחבר אליו ולהחזיק את הקונקשן הזה כל הזמן, ובכל זמן נתון יכול להישלח הודעה לאחד המשתמשים האלו. אז הנה אני הולך לראות לכם את הארכיטקטורה המדהימה שעשיתי לזה, אוקיי? שרתים שמחוברים אליהם קליינטים, נגיד דרך איזה load balancer, יש לשרתים האלה אולי message queue, מקבלים הודעות, מאוד פשוט, כן? אבל כדי לעשות משהו כזה, אנחנו צריכים, היה לנו דרישות מיוחדות. רצינו משהו שהוא יכול לתמוך, שהוא סקלבילי, לא רק שאנחנו יכולים לשים הרבה שרתים, אלא אנחנו יכולים לתמוך גם במיליון יוזרים, למשל, לשרת אחד. עכשיו, למה אנחנו רוצים מיליון יוזרים בשרת אחד? תתארו לעצמכם, יש לכם 10 מיליון משתמשים, אוקיי? עכשיו, כמה שרתים אתם תנהלו? נגיד 10, 100, 1,000, זאת אומרת, ברגע שיש לכם עשרות מיליונים של משתמשים, כבר אתם צריכים לחשוב על כמה שרתים אתם הולכים להחזיק. וגם אנחנו צריכים לתמוך בכמות מסוימת של הודעות. רצינו לתמוך, זה השאיפה שלנו, 30 אלף הודעות בו זמנית. וכמובן, ההודעות האלה אמורות להיות, זה הודעה שנשלחת ליוזר ספציפי. זה לא כמו חדרי צ'אט שהודעה אחת נשלחת להמון יוזרים, אלא כל יוזר מקבל הודעה ספציפית שנתפירה עבורו. וכל זה צריך לקרות יחסית מהר. עכשיו, כשאני אומר יחסית מהר, אני מדבר על real time של הווב. אוקיי, זה soft real time, ואני כבר רוצה להגיד כל מה שאני אומר real time, כן, אל תפסו, אם יש פה אנשי חומרה, אל תפסו אותי על real time, שאני לא מתכוון ל-real time אמיתי. אנחנו רצינו להגיע למשהו כמו חצי שנייה, מקסימום. זאת אומרת, תחשבו על זה, צריך להרגיש טבעי. זאת אומרת, היוזר עשה איזה פעולה עכשיו במכשיר, הוא מקבל עכשיו הודעה, תגובה לפעולה הזאת. אז אם אנחנו מתעכבים עם זה, זה כבר לא, זה נראה כאילו זה לא חלק מהאפליקציה, וזה צריך להרגיש ממש חלק מהאפליקציה. וכמובן, המערכת הזאת צריכה להיות שיהיה קל בעצם לתחזק אותה, קל לתת לה support. זאת אומרת, לא איזה מערכת שאף אחד לא מכיר. קל לתחזק אותה, זה אומר שאנחנו לא עושים איזה טריקים בשפות תכנות, שאחר כך קשה, אם אני, למשל, נדרס על ידי אוטובוס, אף אחד לא יכול להיכנס לזה יותר. וכמובן שיהיה קל להיכנס לתוך הפרויקט הזה, אוקיי? עכשיו, מה לדעתכם עונה על כל הדרישות הזה? יש לכם רעיונות? כאילו, מה הייתם מסתכלים דבר ראשון? על מה? על גו. אז לא הייתי מסתכל, על ג'אווה זה באמת הכיוון שהלכתי, אבל באמת מה שעונה מבחינתי על דרישות האלה זה פרויקט אופן סורס גדול. למה פרויקט אופן סורס גדול? קודם כל יש לו קהילה גדולה, אוקיי? קל לשאול שאלות, אם יש בעיות, יש לזה הרבה משתמשים, אז הסתכלתי על כמה כאלו. וכמובן ג'אווה, מישהו אמר ג'אווה, ג'אווה השפה הכי פופולרית, קל להיכנס אליה. אז הסתכלתי על פרויקטים באופן סורס, בהתחלה בג'אווה. עכשיו אני אתן לכם דוגמה אחת לפרויקט כזה, כן? כי הסתכלתי על כמה, אבל זה פרויקט מאוד פופולרי. אטמוספיר בעצם נכתב על ידי מישהו מאוד מורח בעולם הג'אווה, כתב שרת שקוראים לו גריזלי. עכשיו זה שרת של WebSockets, אוקיי? שרת שיודע לעשות קלאסטרינג, יודע לטפל בכל הבעיות שאנחנו צריכים, אבל אחת הבעיות שגיליתי, שבחינת scaling up, זאת אומרת להגיע למיליון יוזרים, זה בטוח לא הצלחתי להגיע. הצלחתי להגיע, לקחתי שרת אחד, כן, באמזון, M3 extra large, זה שרת של 4 קורים, 15 ג'יגה זיכרון, הצלחתי להגיע אליו 200 אלף יוזרים, לפני שכבר ה-CPU מת לי, ואני לא מדבר לפני בכלל שהתחלתי לשלוח הודעות. עכשיו, יכול להיות שאפשר לעשות זה עם השרת הזה, אני בעצם התייאשתי איתו אחרי זה בערך 3 ימים. עכשיו, הסתכלתי על כמה פרויקטים של אופן סורס, אבל גם הסתכלתי על כמה פרויקטים שהם לא אופן סורס, זאת אומרת שהם משלמים עליהם. אחד הדוגמות הכי בולטות שאני הכי אהבתי זה Migratory Data. בעצם הם טוענים לתמוך ב-10 מיליון יוזרים, אוקיי? ב-168 אלף הודעות לשנייה, ובלייטנסי די מדהים. הבעיה עם מוצרים כאלו בדרך כלל, שהם פשוט יקרים מדי. זאת אומרת, זה לא מוצר שחברה יכולה פשוט לקנות, מדובר על מיליונים של שקלים לפחות, רק להתחיל לעבוד עם מוצר כזה. אז אמרתי, אוקיי, הפתרון עצמו, זאת אומרת, נראה לי שצריך פה פתרון די פשוט. זאת אומרת, אפשר לעשות אותו אצלנו. זאת אומרת, בצוות שלנו, היה לנו מתכנתי בקאנד שכתבו ברובי. אז אמרתי, אוקיי, ברובי אי אפשר לעשות את זה. אוקיי, מי שכאן כותב ברובי יודע שרובי וקונקרנסי לא הולכים ביחד. To say the least. אבל יש גם, היה לנו מתכנתי Node.js בפרונט-אנד. עכשיו, יכול להיות שיש חלק מכם שיגידו, אוקיי, Node.js נשמע פתרון מאוד טוב לזה, ויכול להיות שכן, אבל אני לא רוצה להיכנס לפליימוורז עם אנשים של Node.js, לכן לא אזכיר את זה. אז בעצם באותו זמן גם הכרתי את, אני קצת הכרתי את ארלנג ממש בצורה מאוד שטחית. אליקסיר באותו זמן הייתה שפה מאוד חדשה, אוקיי? היא קיימת בערך, אם אני מגזים, 3.5 שנים, אוקיי? ובעצם זה שפה שמושפעת מארלנג, אוקיי? זה שפה תכנות שהיא ביוק כמעט כמו ארלנג, אבל היא מושפעת מאוד מהסינטקס של רובי. עכשיו, דבר אחד אני יודע על ארלנג, אוקיי? וזה בוודאות, שארלנג הוא ממש טוב ל-real-time messaging, אוקיי? ואני לא סתם זורק את זה באוויר, אוקיי? סתכלו על החברות, סתכלו על המוצרים האלו. וואטסאפ, יש, הם החברה הכי גדולה כרגע ל-messaging, נכון? יש להם יותר מביליון יוזרים חודשיים. הם שולחים בערך 700 אלף הודעות לשנייה, אוקיי? יש להם, הם עושים את הכל בארלנג, אגב, יש להם, הם הגיעו לשרתים שמחזיקים אפילו 3 מיליון משתמשים, אוקיי? בו זמנית. וכמובן, T-Mobile SMS, אגב, ארלנג בא מעולם הטלקום, אוקיי? ביוק בא לפתור בעיות כאלו של קונקרנסי, של מערכות מאוד גדולות ומוזרות. T-Mobile SMS, כל המערכות, מערכת SMS שלהם יושבת על ארלנג. ואמריקאים, אגב, לא עברו ממש לוואטסאפ ודברים כאלה, הם עדיין שולחים SMS'ים. אז זו דוגמה מאוד בולט. כמובן, RabbitMQ, מסג שהוא מאוד פולרי, אני בטוח שהרבה מכירים את זה. כל זה כתוב בארלנג, ויש עוד מלא דוגמאות. עכשיו, מה מיוחד בארלנג בעצם? ארלנג זה שפה שהמטרה שלה הייתה, זה להיות פול טולרנט. כלומר, זה אומר שמערכות שנשארות באוויר שנים ולא נופלות, ואם גם נופלות, הן יודעות להתאושש לבד, זה המטרה העיקרית והראשונה שארלנג, שבשבילה בנו את ארלנג. וגם להיות דיסטריביוטד, זאת אומרת, אפשר לבזר את המערכת גם גיאוגרפית, זאת אומרת, לשים שרתים בכל העולם, ובלי שום איזה עזרים מיוחדים, כן, ממש בילטין בשפה, הם יודעים לדבר אחד עם השני, השרתים יודעים לדבר אחד עם השני. והשפה גם תומכת בקונקרנסי. כלומר, כל מה שאתם עושים בארלנג הוא קונקרנט באופן אוטומטי. יותר מזה, הטענה בעצם אומרת שכל קוד שנכתב בצורה טבעית, כן, כשאני אומר טבעית, אני מדבר, זה בצורה הנכונה או אידיומטית, וכל קוד שכתוב בצורה כזאת, אוקיי, מקבל את התכונות האלו, בצורה אוטומטית, אוקיי? זה באופן אוטומטי, קוד שרץ על שרת אחד, אפשר להריץ אותו על הרבה שרתים, והוא קונקרנט לחלוטין בלי שום דאגות. אחד הבעיות שלי עם ארלנג אבל, ויש פה אנשי ארלנג, אז אני אכנס כאן לפינה שאולי אנשי ארלנג לא אוהבים לשמוע, זה שהיא פשוט מיושנת, וזה האמת, זאת אומרת, היא בנויה על סינטקס מאוד מוזר של שפה שקוראים לה פרולוג. אחד הבעיות שלי באמת שהיא ממש פשוטה, זאת אומרת, היא דורשת לעשות דברים כאלו שלדעתי מאוד מעצבנים, זאת אומרת, יש בה הרבה טקסיות. לפני שמתחילים לכתוב קוד, כותבים איזה מודול, נגיד עם פונקציות, צריך ישר רשימת מקולת של כל פונקציה במודול להתחיל לעשות לה אקספורט. זאת אומרת, מין טקס כזה שצריך לעשות כל פעם שכותבים קוד שמה. יש גם דברים שהם ממש קטנים, אני לא רוצה להיכנס לכל הנושא של הסינטקס של ארלנג, יש גם דברים מאוד מעצבנים, אותי לפחות. נגיד יש לכם שני פונקציות שזה עם אותו שם, כן? אם מקבלת true, אז היא עושה disconnect, vital, false, עושה error. עכשיו, אתם רוצים למשל לעשות refactoring לזה, אתם רוצים לקחת את הפונקציה למטה ולהעלות אותה למעלה, אוקיי? עכשיו, אתם רוצים לעשות משהו כזה, נכון? ואז אתם אומרים, אוקיי, סבא. כמו כל, בכל שפה תכנות, זה היה פשוט עובד, נכון? זה היה כאילו מתקמפל והכל בסדר. אבל בעצם לא. שימו לב שבכל שורה יש סיומת אחרת. פעם זה נקודה, פעם זה פסיק, פעם זה נקודה פסיק. זאת אומרת, יש החוקיות יחסית מעצבנת, ובעצם כדי לקמפל את זה, אתם צריכים עכשיו לסדר את כל הנקודות פסיקים האלו, אוקיי? עכשיו, זה טענות מאוד פשוטות לגבי ארלנג. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם למה אליקסיר, אוקיי? היא בעצם ארלנג על סטרואידים, אוקיי? למשל, קודם כל, הקוד הקודם היה פשוט נראה ככה. עכשיו, דבר ראשון, זה מאוד מזכיר את רובי, וזה נראה קצת יותר מודרני, אוקיי? אם כי יש כאן קצת יותר סינטקס, יש כאן יותר, בעצם, הסינטקס יותר אקספרסיבי. עכשיו, זה גם תומך בדברים חדשים, יש המון פיצ'רים באליקסיר שלא היו בארלנג, ונותנים לה באמת כאילו מעמד מודרני. למשל, פייפליינס, משהו שמזכיר מאוד ביוניקס, שאתם לוקחים נגיד את השורה הראשונה שזה נגיד רשימות שמות של יוזרים, וככה אני מעביר את זה לשורה הבאה, ואת האוטפוט של זה מעביר לשורה הבאה, וככה מייצר טרנספורמציות בצורה מאוד קריאה יחסית. אני גם יכול לחשוב, לכתוב DSLing, כמו שברובי למשל, בגלל שהיא הושפעה מרובי, אז יש לה את האפשרות, כי אם אני מראה את זה למתכנתי רובי, הם פשוט יגידו, אוקיי, זה נלקח מרובי און ריילס, מ-Active Record, זה נראה כמעט אותו דבר, כי זה היכולות בעצם שאליקסירים נותנים. בארלנג, אגב, אי אפשר לעשות דברים כאלו, כן? דבר נוסף, אליקסיר היא שפה חדשה, כן? עכשיו, זה סיכון להתחיל עם שפה חדשה, אבל יש כבר חברות גדולות אפילו, שכבר עכשיו משתמשות בה. למשל, זה חברה ששלחה 14 נוטיפיקציות לשנייה, כן? זה חברת פינטרסט, מי שמכיר אותם. יש להם מערכת ששולחת 14,000 נוטיפיקציות לשנייה, כתובה בג'אווה. הם הצליחו, על ידי המעבר לאליקסיר, לצמצם את השרתים שלהם בחצי, ואת הקוד שלהם עכשיו הוא עשירית מהגודל הקודם. עכשיו, למה זה?
כי זה היה
ג'אווה, וזה נכון. אבל הטענה שלי לא רק בגלל שזה ג'אווה, ג'אווה מתאימה לדברים מסוימים, אבל הם לקחו בעצם, היה להם בעיה ספציפית, והם השתמשו, הם בעצם השתמשו בשפה שנותנת להם את הפתרון המדויק בדיוק למה שהם צריכים. אוקיי? זה בעצם גרם להם לכתוב קוד שהוא עושה הרבה יותר, אבל בבחינת קוד הרבה פחות, אוקיי? עכשיו, אחד הדברים היפים באליקסיר זה שכמובן ארלנג זמינה, ארלנג ואליקסיר, שניהם יושבים על virtual machine משותף, אוקיי? זה ה-virtual machine של ארלנג. זאת אומרת, אליקסיר היא לא באמת שפה חדשה, זה סך הכל ארלנג עם בגדים יותר רפים, זה מה שזה. כלומר, אם כתבתם ספרייה בארלנג, אתם יכולים להשתמש בה בתוך אליקסיר, ואם כתבתם ספרייה באליקסיר, אתם יכולים להשתמש בה מתוך ארלנג. אין ממש הבדלים. אוקיי, הם כולם מתקמפלים לאותו בייט קוד ורצים על virtual machine, שהוא אותו דבר. יש גם כלים שלמשל שהיו מאוד חסרים בעולם הארלנג. מתכנתי ארלנג בטוח הסכימו איתי שלמשל משהו כמו הקס, שזה package repository לאליקסיר, אז לארלנג לא היה ממש package repository, בוא נגיד שכולם השתמשו בו, היה מלא כאלו. וגם החבר'ה של ארלנג, אגב, היום זה הפאקג' רפוזיטורי הרשמי שלהם. כלים כמו מיקס למשל, מאוד מזכיר כלים, נגיד מקלוז'ר, כלי מקלוז'ר שקוראים לו ליינינגן, זה כמו גריידל למשל בג'אווה, או בעצם כל כלי שאתם בעצם בונים את הפרויקט, מריצים את הטסטים, בעצם מנהלים את כל הלייף סייקל של הפרויקט באמצעות כלי אחד. יש גם דברים שאני מאוד אוהב, פיצ'רים קטנים, כן? משהו שקוראים זה דוק טסט. אני אוהב טסטים, אז זה משהו, דוגמה מאוד בולט למה שאני אוהב, קצת כהה, אבל אפשר, אני מקווה לראות. זה למשל ממש נלקח מהקוד, ויש לי כאן בעצם מודול, אוקיי? יש לו פונקציות שלא רואים אותן, אבל זה התיעוד של איך להשתמש בזה ממש מתוך הרפל, אוקיי? כמו שהייתם רושמים את זה בקומנד ליין. זאת אומרת, איך משתמשים במודול הזה, וזה הדבר הזה עובר בתהליך שמריצים טסטים, זה עובר בעצם חלק מהתהליך טסטים, ואם שיניתי, לא יודע, שמות של פונקציות או משהו, כל דבר בקוד, אז בעצם הקוד שלי לא מתקמפל יותר, בגלל שהדבר הזה לא מותקן, ואז אני צריך ללכת להתקן את התיעוד שלי. ויש עוד מלא פיצ'רים נוספים, המון דברים שאני לא נכנס אליהם, אבל באופן כללי זה בעצם נותן הרבה גוונים מודרניים לשפה. עכשיו, איך התחלתי, אוקיי? אז קודם כל, יש מלא ספרים מעולים לאליקסיר, יש המון ספרים טובים, אבל אני לא אצריך אף אחד מהם. זאת אומרת, זה לא בגלל שזה פשוט בא לי בקלות, אלא בגלל שהתיעוד שלהם הוא ממש מספיק טוב ללמוד את כל השפה ולדעת להשתמש בה בזמן אפילו קצר. הם משקיעים על התיעוד, נראה לי יותר זמן מכתיבת פיצ'רים, וממש רואים את זה. זאת אומרת, זה מאוד קריב והכל מגובה בדוגמאות, ומחסים כמעט כל דוגמה לכל פיצ'ר אפשרית שקיימת בשפה. ולא צריך, כמו, לא יודע, ב-C++ למשל, יש פה אנשים שכותבים C++, עכשיו, לפני שכותבים C++, צריך לקרוא כל מיני ספרים, Effective C++, Modern C++, Effective, More Effective C++, Effective Modern C++, כאילו, לא צריך לעשות את זה באמת באליקסיר, כי הם באמת דאגו לתעד את הדברים כמו שצריך, והשפה לא כזאת מסובכת כמו שפות אחרות. יש שם כמה הבדלים קונספטואליים בין שפות שרובכם, נגיד, עובדים בהם. למשל, בשפה שהיא object-oriented, אתם מכירים שהכל הוא אובייקט. ב-Erlang זה מאוד פשוט. הכל הוא פרוסס. אוקיי? אין אובייקטים, אין קלאסים, אין שום דבר כזה. יש לכם פרוססים שבהם רצים הקוד. עכשיו, זה לא פרוססים של הפייל סיסטם, אוקיי? וזה לא threadים. זאת אומרת, אין threadים, אין פרוססים, זה lightweight process, זה כמו מי שמכיר fibers או green threads. זה פרוססים שהם מאוד קטנים, אין context switch במעבר ביניהם, אפשר להריץ מיליונים כאלו בלי שום בעיה. אוקיי, אתם יכולים לחשוב על זה כהקצה של זיכרון וזמן CPU להריץ קוד. ממש פשוט. כן, יש להם סטאק. ואני יכול להריץ מלא כאלו, אבל אין להם שום דרך לדבר אחד עם השני ישירות. זאת אומרת, זה לא כמו קלאסים שהוא יכול פשוט להשפיע, לייצר אובייקט חדש ולהשפיע על הקלאס שני. אלא פרוססים מבודדים לחלוטין, הם לא חולקים מידע בכלל, אוקיי? הדרך היחידה לדבר בין פרוססים זה לשלוח להם הודעה. כל פרוסס יש לו חיים משלו ויש לו תיבת דואר. ממש ככה. ואם אני רוצה להגיד לפרוסס אחר לעשות משהו, אני פשוט צריך לשלוח לו הודעה. אני אומר לו, תעשה את זה בשבילי. והוא לא חייב להגיב לזה, הוא יכול להגיד, אוקיי, קיבלתי הודעה, לא מעניין אותי, אני זורק את זה לפח, והוא יכול להגיב לזה, ואם הוא רוצה להחזיר לי תשובה, הוא צריך לשלוח לי הודעה בחזרה. אוקיי, וכך זה הדרך היחידה של פרוסים לדבר אחד עם השני. עכשיו, אבל זה לא פרוסים שפשוט חיים באוויר וכל אחד נפרד אחד מהשני. יש להם סדר, אוקיי? למשל, איך שהראיתי לכם את התכנון של המערכת, אז יש את האפליקציה, אוקיי? ולה יש message queue ויש לה בעצם מין שרת, נגיד, לשרת הזה יש connection pool ויש לו acceptorים, מקבלים connectionים, אוקיי? אז כל הדבר הזה, יש היררכיה ביניהם, זאת אומרת, האפליקציה מפקחת על כל הדברים האחרים. ואם למשל, לא יודע, המסק שהוא נגיד נפל, אוקיי? אז אין שום בעיה, האפליקציה למעלה מרימה אחת חדש, בלי שעשיתי שום דבר, זה בילטין בתוך השפה. וגם הקונקשן פול למשל נפל, אז אין שום בעיה, האפליקציה תרים את הקונקשן פול, והקונקשן פול בעצמו ירים את הבנים שלו. ובעצם זה אבסטרקטיה ב-Erlang, של משהו שנקרא סופרוויזרס, אוקיי? שאפשר לבנות עצים של סופרוויזרס. יש לכם את הטופ לבל סופרוויזר, יכול להיות לו בנים, יכול להיות לו וורקרס, ויכול להיות לו גם סופרוויזרס. וגם לסופרוויזרס האלה יכולים להיות בנים. וככה אפשר לפנות אינסוף היררכיות עם זה. עכשיו אני רוצה לראות לכם דוגמה לאיך דבר כזה בערך נראה, אוקיי? אז בעצם, אני הולך לראות לכם קוד, אני מקווה שאתם רואים טוב את הקוד, כן? אוקיי. אז זה דוגמה למשל לסופרוויזר, שהוא הטופ לבל, זאת אומרת, הוא אפליקציה שהיא הסופרוויזר. אוקיי? וזה קוד שכתוב באליקסיר ולא ב-Erlang, כן? וכל מה שמעניין, אוקיי? זה דבר ראשון, אתם רואים את הפונקציה של סטארט, אוקיי? זה הדבר הראשון שרד, זה האפליקציה. ויש לה את ה-children, בעצם ילד אחד, worker, שקוראים לו simple server. אוקיי? זה בעצם מריץ קוד של סימפל סרבר. והוא רץ באסטרטגיה של one to one. מה זה אומר? כל פעם שהוורקר זה מת, אז הסופרוויזר מעלה אחד חדש. לא משנה כמה פעמים הוא מת. ובעצם אני פשוט נותן לזה לרוץ, אוקיי? וזה, זאת אומרת, זה הסופרוויזר, וככה נראה הסימפל סרבר. אוקיי? זה כל הקוד של סימפל סרבר. יש לו פונקציה שקוראים לה סטארט לינק, בעצם זה הסופרוויזר קורא לזה, וככה יוצר קשר ביניהם. הוא רושם את זה עם שם, שקוראים לזה, מה שאתם רואים למעלה זה גלובל וסרבר. סרבר זה השם, ככה אני יודע לזהות את השרת הזה, את הסימפל סרבר. וגלובלי זה משהו שאומר בעצם שאני רושם אותו בצורה גלובלית. כלומר, אם הפרוסס הזה, אוקיי, נגיד אני מרים שרת עם הפרוסס הזה, עם הפרוסס עם הקוד הזה, אז בעצם יהיה קיים אחד כזה, לא משנה בכמה מחשבים אני פורס את זה. זאת אומרת, אם אני מריץ את הקוד זה על מאות מחשבים, יהיה רק שרת אחד כזה. בנוסף, יש עוד פונקציה, בעצם זה פונקציה אחד, כן, שעושה pattern matching, בעצם אם מקבלת hello עם crash, היא מרימה exception. אם מקבלת hello עם name, אז היא פשוט מחזירה לי תשובה, hello name. וזה כל הקוד, זה כל הקוד שאני כתבתי, ועכשיו מה שאני רוצה להראות לכם, בתקווה שזה יעבוד טוב, כי אני הולך לעשות הדגמה חיה על זה, אז ככה. אני, מה שאני הולך לעשות, רק דקה, זה להראות לכם בעצם איך אני מרים את השרת. עכשיו, אני מרים אותו כרגע בתוך רפל כזה, זאת אומרת, שאני אוכל להמשיך לכתוב קוד, והוא כרגע רץ. זה לא זה, אני מקווה. כן, זה לא מספיק קוד בשביל לעשות את זה. ובעצם, אם אני רוצה לשלוח לזה הודעה, אוקיי? אני שולח לזה הודעה, תחשבו, אני שולח לפרוס הזה הודעה, הוא לא חייב להגיב לזה, במקרה הזה הוא תמיד יחזיר לי תשובה, אוקיי? אני לא פונה לקוד ישר ואומר, תפעיל את הפונקציה, אני פשוט שולח לו הודעה, והוא יגיב לזה מתי שהוא רוצה. במקרה הזה זה יהיה מיידי, כי השרת הזה רץ, ובעצם הוא יחזיר לי Hello Joy. ואם אני אשנה את זה, אז הוא יחזיר לי לפי מה שכתבתי לו. אבל יותר מעניין זה מה קורה אם הוא מתרסק. אוקיי? אז גרמתי לו להתרסק, הוא זרק אקספשן והקוד התרסק. אוקיי, בוא נצא לדרך ואני אראה לכם שהשרת הזה כבר למעלה, זאת אומרת, כל פעם שאני ארסק אותו, הוא פשוט ירים אותו מחדש, אוקיי? ומה שאני רוצה להראות לכם זה איך זה נראה בעצם. כלומר, אני ריסקתי אותו, אוקיי, מקודם, הוא עילה פרוסס, מה שאתם רואים כאן את המספר 93, זה ה-ID שלו, אוקיי? וכל פעם שאני ארסק אותו, הוא פשוט יעלה אחד חדש. עכשיו זה 97. וככה הלאה. זאת אומרת, כל פעם אני מרסק אותו, מעלה פרוסס חדש, והוא זמין לי באופן מיידי. אבל מה שבעצם יותר מעניין, כרגע אני מראה לכם כאילו זה רץ על מחשב אחד. מה שיותר מעניין בעצם, זה מה קורה אם אני מריץ את זה על שני מחשבים. אוקיי? אז בואו נריץ את זה על שני מחשבים עכשיו. ועכשיו, למעלה זה יהיה המחשב הראשי, אוקיי? גדרתי אותו להיות מאסטר, ולמטה אני הולך להריץ מין סלייב שלו. עכשיו, נכון שאמרתי לכם מקודם שהקוד הזה ירוץ רק בשרת אחד, אוקיי? לא משנה כמה שרתים אני אריץ, הוא רץ רק בשרת אחד. ומה זה אומר בעצם? זה אומר, אוקיי, זה מאוד קשה מה שאני עושה, אגב, אני לא רואה את התמונה הזאת, לא עשיתי לזה מירורינג, מאוד קשה מה שאני עושה, רק שתדעו. אז אם אני קורא לזה מהמחשב השני, לא הייתי מצליח. אז בעצם אם אני קורא לזה, הוא מגיב לי, לא משנה מאיפה אני אעשה את זה כמובן, הוא רץ, שני השרתים יודעים לדבר אחד עם השני, לא הייתי צריך לכתוב שום קוד, ראיתם? כל הקוד שכתבתי זה הקוד היחיד שרץ אגב, כן? אני יכול לראות איפה הוא רץ, אוקיי? אם אני מריץ את זה במחשב הזה, אתם תראו שהוא אומר לי שהוא רץ במחשב, זה ה-ID של המחשב השני, אוקיי? וזה הפרוסס ה-ID שלו. כלומר, אם אני אלך למחשב השני, אתם רואים הוא רץ לוקלית, איפה זה אומר לוקלי? וזה הפרוסס ה-ID שלו. וכמובן שאם אני, לא יודע מה, נגיד, ירסק אותו, אוקיי? זה לא משנה מאיפה, גם לא משנה מאיפה ריסקתי אותו. אם ריסקתי אותו מכאן, אין שום בעיה, הוא עולה אותו מחדש, במחשב הראשון, עם פרוס ID חדש, כן? כל פעם שאני אעשה את זה, הוא פשוט יעלה אותו מחדש. הדבר לדעתי יותר מעניין, וזה באמת איפה שאירלנד קצת נותנת הרבה יותר כוח משפות אחרות, זה מה קורה אם אני מוריד את השרת, זאת אומרת, מרקתי מחשב אחד למשל, אוקיי? עכשיו, מה קורה במחשב השני? הוא דאג להשתלט על הפרוס הזה. כלומר, כרגע הוא רץ לוקלית במחשב השני, והוא זמין לי באופן מיידי. זאת אומרת, מה שזה נותן לי, זה אפשרות שהשרת הזה תמיד ימשיך לעבוד, לא משנה בכמה מחשבים, כמה נפלו, תמיד זה ימשיך לעבוד. ואם אני מחזיר את השרת הראשון, הגדרתי אותו להיות המאסטר, אז שוב, הוא פשוט ישתלט על הפרוס הזה. פשוט הוא יהיה המאסטר מחדש, ואני יכול לראות שהוא עבר בחזרה לשרת הראשון.
כולם
לגמרי סימטריים,
אין ספוט,
כאילו,
וזורקים אחד לשני את
ה... זורקים. כרגע הם לא סימטריים, אפשר להגדיר את זה. מה שאני עשיתי זה שהמחשב הראשון שהרמתי, הוא יהיה המאסטר. ולא משנה כמה מחשבים אני אריץ, אני יכול להריץ 100, הם פשוט יכולים להיות הגיבוי שלו.
כן,
אתה רואה
את הפרוססור הלך כל פעם מאותו אחד, ואתה יכול להגיד לו, תגריל מישהו מהקלאסטר.
אפשר, כן.
ומה לגבי, אם יש משהו שאתה רוצה באמת שירוץ יותר מאחד, מין אוטוסקיילינג כזה של
ה... אין שום בעיה. הייתי יכול, בקוד שהראיתי, כן? אני אחזיר את הקוד.
לא, הכוונה שלי, אם אתה יכול לבקש ממנו לפי חוקים מסוימים לפתוח יותר ולפתוח ולצמצם את מספר הווקרים.
כן, אין שום בעיה. אין שום בעיה. עכשיו, באופן כללי, אם הייתי מוריד את הגלובל שהגדרתי למעלה, אז הוא היה מריץ כל מחשב נפרד, הוא היה מריץ עותק נפרד של השרת הזה. אוקיי, זה מה שהיה קורה בעצם. עכשיו, זה דברים למשל שאתם לא תראו בשפות אחרות, אוקיי? זה בעצם היתרון של אירלנג, שאליקסיר מקבל את זה באופן אוטומטי, זה העובדה שהוא פול טולרנט, אוקיי? עכשיו, באופן כללי כדי, כשאני עשיתי את, כתבתי את הקוד בעצם לטפל במיליונים של חיבורים, אז לא כתבתי הכל, מובן הכל מאפס, השתמשתי בשרת HTTP, מאוד פולרי בעולם האירלנג, שקוראים לו קאובוי, כמובן הקוד הזה כתוב באירלנג לחלוטין, אבל עדיין יכול להשתמש בו בתוך אליקסיר, בלי שום בעיה, והוא בעצם שרת שהוא מאוד לייטווייט, אוקיי? עכשיו, מה זה אומר בעצם, אוקיי? מה המשמעות בעצם של שרת באירלנג לעומת שפות אחרות? אם למשל הייתי בג'אבה, אז אתם יודעים, יש לכם שרת אחד, הוא יכול לקבל כמה קונקשנים, אוקיי? זה שרת אחד שיודע להתמודד עם הרבה קונקשנים. באירלנג לעומת זאת, אין לכם שרת אחד. יש לכם, נגיד, מיליון פרוססים, זה אומר שיש לכם מיליון שרתים, נפרדים לחלוטין. אין בהם שום קשר. כל שרת עבור חיבור נפרד, אוקיי? זה אומר שאם, נגיד, נופל חיבור כלשהו, נגיד, אני כרגע עם הטלפון מחובר לשרת, וטלפון שלי עושה משהו וגורם לזה להתרסק, אז זה לא משפיע על שום פרוסס אחר. כלומר, אם יש לכם מיליון משתמשים כרגע מחוברים לשרת, אוקיי? אין כמעט שום מערכת אחרת שיודעת להתפל, להתמודד עם מצב כזה, ומשהו באמת רק קרה בקוד, רק החיבור הזה ימות, ואין לו שום דרך להשפיע על החיבורים האחרים. זאת אומרת, יכול להיות ממש שערה בחוץ, פרוסס אחד בעצמו, הוא יחידה אטומית, שהיא רגועה לחלוטין.
אם בג'אבה יש חטרד,
כן, אבל אתה יכול להרים מיליון פרדים בג'אבה? בדיוק, זה הבעיה. אני מנהל
את זה באותו פרוסס ספציפי? זאת אומרת, מה יקרה אם יש איזשהו קורא שאין
כרמה שקורא
בכל
העבר? יש מצבים כאלו, אוקיי? זה מצבים ממש קיצוניים, אוקיי? באופן כללי, אם הקוד שלך הוא אידיומטי, אוקיי? זה לא יכול לקרות. כי הם מבודדים לחלוטין, הם לא חולקים שום דבר. כל פרוסס לא חולק שום דבר עם פרוסס אחר, אוקיי? ממש בצורה כזאת שהם, הדרך היחידה באמת להשפיע על פרוסס, זה כמו שהראיתי לכם עם הודעות. אוקיי? אז הם תמיד ימשיכו לחיות. אין כזה דבר.
אוקיי, אז כאילו זה לא מיד, בדרך כלל כאשר מגיע ריקווסט למשתמש, אז לפחות נגיד, אני רוצה להעביר את שם המשתמש.
כן.
כל הפרוסס. אז אני צריך לעשות את זה יליד, או שזה פשוט לא מיועד לזה?
להעביר, מה אתה מתכוון? אתה רוצה לחלוק מידע?
אני רוצה הריקווסט הזה הוא עכשיו צריך לקרוא, להעביר מסאג' לשם, שהוא יעשה...
אז הוא ישלח הודעה.
אבל כל הקונטקסט הוא פשוט חלק מההודעה.
כן, הוא יכול להעביר את משהו, כל המידע שהוא רוצה בהודעה אחת. אוקיי? וזה הדרך להבטיח בעצם שפרוסס לא יכול להרוג פרוסס אחר. אוקיי? זה בעצם נותן למערכת להיות קונקרנט. אך אם לא היה לנו את היכולת הזאת, ומה שאתה מציע כרגע היה אפשרי באירלנג או באליקסיר, אז המערכת לא היה קונקרנט. לא היית שומר על היכולת הזאת.
יש סטייט לכל פרוסס,
כן. זה שפה פונקציונלית פרקטית, אוקיי? זה לא כמו הסקל שאי אפשר לעשות שום דבר באמת, אלא באמת אפשר לעשות משהו שם. עכשיו, באופן כללי במערכת, כל, מה זה אומר בעצם? כמו שאמרתי לכם, כל פרוסס הוא שרת בפני עצמו, אוקיי? אז כל פרוסס בעצם מחובר למכשיר אחד, אוקיי? הוא לא מטפל בכמה מכשירים, וזה הופך את כל המימוש הזה למאוד פשוט, זאת אומרת, לפרוסס יש את הפרוסס ID שלו, ואת המכשיר שהוא מחובר אליו. אז אם אני רוצה לשלוח למכשיר מסוים הודעה, אני פשוט שולח לפרוסס הזה הודעה, וזה מגיע לטלפון הזה. ואם שלחתי לו משהו לא טוב, והוא מחליט להתרסק, לא השפעתי על שום פרוסס אחר, לא השפעתי על שום מכשיר אחר. דקה אני אסיים, ואז נגיע לשאלות. עכשיו, כל מכשיר, אוקיי? מחובר לשרת משלו. אם יש לי המון שרתים, אז כולם מחוברים לשרתים שלהם, וכמובן כל השרתים יודעים לדבר אחד עם השני, אז זה לא משנה אם מכשיר מחובר לשרת A, ואני שלחתי הודעה כרגע לשרת B. זה לא משנה, כי הם יודעים, כל הפרוסים זמינים לכל שרת. עכשיו, כל הדברים האלה כמובן לא באים בחינם, יש איזו עלות מסוימת, כמה דברים שעדיין צריך לדאוג בשרתים כאלו, עדיין אתם לא רוצים שהשרתים האלה יעשו שום דבר אחר חוץ מלהתמודד עם מיליון חיבורים, אוקיי? אם אתם רוצים שרת שיעמוד במיליון חיבורים, מומלץ לא לעשות שום דבר אחר בשרת הזה, אוקיי? חוץ מלעשות את הדבר הפשוט הזה. דברים נוספים שצריך לקחת בחשבון, למשל, כל הפתרון שלי המבוסס על Web Sockets. עכשיו, על Web Sockets יש לכם חיבור שהוא פתוח כל הזמן, ואתם צריכים עכשיו לדעת שהחיבור הזה חי, אוקיי? אתם רוצים לדעת אם עדיין אפשר לשלוח לו הודעה, אתם צריכים עכשיו לעשות מיליון Keep Alives. ואם אתם עושים את זה, נגיד, פעם ב-30 שניות, יש לכם כבר מעל 30,000 Keep Alives לשנייה, אוקיי? ויותר גרוע מזה, אם אתם מריצים את זה על השרת, אם השרת בעצמו עושה את ה-Keep Alives, אז יש לכם כרגע עוד מיליון פרוססים נוספים שרק אחראים על Keep Alives. אז זה כמה דברים שצריך לקחת בחשבון שעושים את זה. כלומר, Keep Alives יבואו, נגיד, מהקליינטים ולא מהשרת, ויכול להיות שאתם צריכים להתפשר, זאת אומרת, לא תעשו כל 30 שניות Keep Alives, תעשו כל 2 דקות Keep Alive. כמובן שזה התפשרות ששוב, אתם מאבדים קצת אמינות במצב הזה. יש עוד כמה דברים שצריך לעשות שהם לא ממש מעניינים, למשל Linux Tuning, כן? אתם יכולים לחפש את זה באינטרנט, בכל מדריך. יש כאן לינק לאיך עשו את זה באליקסיר, באיזה פריימוק מאוד פולארי שקוראים לו פיניקס, והם הגיעו לשתי מיליון Web Sockets, אוקיי? ופשוט מדריך איך לקנפק את הלינוקס לעשות את זה. ובאופן כללי, באמת, בלי שום, לא, בלי הרבה, כמות הקוד שכתבתי היא באמת כמעט אפסית. ופחות משבוע הצלחתי להרים שרת שהתמודד עם 700,000 חיבורים בו זמנית ועם 30,000 הודעות בו זמנית. ובעצם זה היה נראה משהו כזה. כלומר, הצלחתי להרוג את המכונה ב-700,000 חיבורים. עכשיו אתם אולי חושבים זה על CPU, בכלל לא. לקחתי שרת M3 extra large, כמו מה שהשתמשתי לאטמוספיר, ופשוט גמרתי לו את הזיכרון. זאת אומרת, כל חיבור תפס 20 קילובייט, ובעצם זה כבר תפס 14 ג'יגה, כל ה-700,000 חיבורים. עכשיו, אם הייתי פשוט מגדיל לו את הזיכרון, הייתי גם יכול לטפל במיליון בלי שום בעיה. אז אני לא מראה כאן CPU, ששלחתי 30,000, כן? אז תלוי בהודעות, תלוי במה עשיתי, הצלחתי לחנוק את השרת הזה קצת ב-80% CPU. אז באופן כללי, מה שאני רוצה להגיד כאן לסיכום, ש-real-time messaging זה משהו שדורש קונקרנסי, אוקיי? אתם רוצים מערכת שתהיה זמינה להמון משתמשים כל הזמן, וקליינט אחד לא יכול להשפיע על קליינט אחר, אוקיי? אחרי אתם מאבדים את ה-real-time, את הנושא ה-real-time כאן. ואנחנו יודעים כבר שאירלנג יכולה לטפל במיון חיבורים, אוקיי? אנחנו יודעים את זה משירותים כמו וואטסאפ, ואחד הדברים זה אירלנג בנויה כבר לסקיילינג, זאת אומרת, הם יודעים כבר לדבר, זאת אומרת, אם יש לכם שרת אחד או 1,000 שרתים, הם יודעים לדבר אחד עם השני, זה לא משנה, הקוד שנכתב לשרת אחד יכול לרוץ על X שרתים, זה לא משנה כמה שרתים. והדבר היחיד שאליקסיר באמת עושה, אוקיי, זה פשוט הופכת את אירלנג לשפה הרבה יותר מודרנית, עם דברים שאתם מצפים ששפה מודרנית תהיה לה. ולכן, לפחות אני חושב שאליקסיר היא מושלמת ל-real-time messaging. אז כאן שלב השאלות, אם יש למישהו שאלה נוספת, כן?
תיארת את הכל כנורא מקבילי ונורא זה, אבל היה את השקל שבו אמרת, כל דיווייס נמצא תחת פיק סיק דיווייס.
נכון.
זה איך אתה מוצא תמיד את המיפוי הזה לצורך העניין? כאילו, אם יש שתי מכונות, כל אחת מסיקה 700,000, לא משנה, איך אתה יודע איפה אתה, איך למצוא את הדיווייס המסוים עם הכל? מקבילים ולא
משקיעים. שאלה טובה, אתה צריך דרך לרשום אותם, נכון? כאן לא הראיתי את זה, אבל באמת יש לי משהו שבעצם סטייט מסוים, אוקיי? שאני יכול לגשת אליו. אתה יכול לחשוב על זה כי יש הרבה דרכים לפתור את זה. אני יכול לעשות מאפ בעצם ששומר על זה.
חדש.
אז תחשוב על זה כפרוסס שהוא נפרד לחלוטין ואפשר לשלוח לו הודעה, אוקיי, תביא לי את ה-Device ID הזה, אוקיי, תביא לי את ה-Process ID של ה-Device הזה, אוקיי?
ואז אתה כן חוזר לזה שהם כאילו משפיעים קצת אחד על השני.
דרך הודעות. דרך הודעות.
זה, ואם הוא נופל, אז כולם, הפרוסס לא נפלו לך, אבל אתה כבר לא יכול לשרת.
נכון, אז אתה צריך לדאוג לזה שהפרוסס הזה יהיה full tolerance. זאת אומרת, מה קורה אם אתה מעלה, אז אתה יכול לעלות שני פרוסים כאלו, או על כל מחשב אתה יכול לעלות אחד כזה. זה, לא, אתה לא צריך, זה היופי בארלנג או באלקסיר, שזה נותן לך את זה בחינם, כמו שהראיתי לכם, עם הקוד שכתבתי, שבאמת, בקושי יש שם קוד, והוא פשוט נותן לי את זה, השפה נותנת לי את זה בחינם, זאת אומרת, הוורצ'ל משין נותן לי את זה בחינם. כן. מה קורה עם הסטייט? זו שאלה טובה. במקרה הזה, לא היה לי סטייט, נכון, בשרת, לא רזקתי שום סטייט. אז אתה לא יכול תמיד לשמר על סטייט. אם היה לך שרת אחד והיה לו סטייט, ופתאום מחשב, לא יודע, נכבה לו החשמל או משהו, אין לך שום דרך לשחזר את הסטייט הזה. אז יכול להיות שאתה תעביר את זה למשהו חיצוני. אז באופן כללי, כדי להיות full tolerant, אתה לא תעלה פרוסס אחד. תעלה שתיים, אוקיי? תגבה את הסטייט הזה על כמה פרוססים, אוקיי? זה נכון. אתה תדאג לסחרן בין הסטייט, אוקיי? זה לא כזה מסובך. אתה יכול להגיד שכל פעם שאני פונה לשרת עם שם מסוים, כל הרפליקות שלו יקבלו את אותו ההודעות. אוקיי? אתה יכול לדאוג לשמור על הסטייט הזה בהרבה צורות. אוקיי? זה באמת נושא הרבה יותר רחב, ככה, יש הרבה אסטרטגיות לעשות את זה, אבל זה משהו שהוא מאוד קל לעשות יחסית.
כן. אז יש דרך לעשות ברודקאסט לאותו...
כן, אין שום בעיה, אתה יכול לשלוח הודעה אחת לכמה פרוססים במקביל. כן.
בעצם מה שרואים כאן, שזה בעצם מימוש איזשהו מודל יותר אבסטרקטי של האקטור סיסטם.
זה בדיוק אקטור סיסטם, לא רוצה להשתמש במונחים האלה, כי באמת אין לי זמן לדבר על כל זה, אבל זה אקטור סיסטם לחלוטין.
אוקיי, עכשיו השאלה היא זאת, אקטור סיסטם יש לו מימושים נוספים בשפות אחרות, כמו ג'אווה,
נכון, סקאלה, קלוז'ר.
איך אתה משווה את זה בקרובך לדבר
הזה? זה המימוש הכי טבעי לאקטור סיסטם. זאת אומרת, אם אתה מחפש מימוש שהוא באמת אקטור סיסטם לחלוטין, זה המימוש האידיאלי, אוקיי? זאת אומרת, כדי לעשות, לדמות אקטור סיסטם על ה-JVM, זה לא פשוט, זה לא טריוויאלי. נכון, אקה, יש הרבה דברים שעושים את זה. אבל תחשוב על זה, שפה, זה virtual machine, זה כל המטרה שלה להיות, לממש את האקטור סיסטם. כמובן שיש שפות אחרות שעושות את זה, כן? אבל יש כמה יתרונות אחרים שאני לא מראה כאן, שבארלנג בעצם נותנים לך דברים שאתה לא יכול לעשות, למשל, לא באקה, לא בקלוז'ר ולא בסקאלה.
היית נגיד, ממש, כל האפליקציה שלך
אין שום סיבה שלא, כן? כאילו זה תלוי בכלל, אתה יכול לממש את הכל בארלנג או באליקסיר, כן? אין שום סיבה.
האם זה ג'אווה למשל, כאילו, עם כל החיסרונות שלה, זה מולטי-פרפס טול כזה.
בדיוק. היתרון היחיד...
השאלה עם אליקסיר זה שפה שאתה אומר, טוב, אז אני בוחר שה-R&D שלי נגיעה רק באליקסיר, האם זה דופק אותי דברים אחרים שהוא לא הוריד את המסמי?
לא, באופן כללי לא. תחשוב, קודם כל הכלי הזה של, הכלי הזה, ואני מסתכל על זה לחלוטין ככלי, הוא בא לפתור בעיות מסוימות, נכון? Fault tolerant, concurrency, אוקיי? זה, ובאופן כללי, הוא בא להיות שפה שהיא distributed, אוקיי? הוא לא בא לטעון שום דבר אחר, אוקיי? זה לא שפה היא שפה שהיא general purpose, אבל Java היא אפילו יותר general purpose, ויש לה הרבה יותר ספריות. אז בג'אווה אתה תקבל את היתרון של הספריות שכבר קיימות, משהו שלא יהיה לך בארלנג, כי ארלנג אין לה את כמות המשתמשים כמו של ג'אווה. אבל אם אתה בא לפתור בעיות שהן ספציפיות לדברים האלה, זאת אומרת, מערכת שהיא fault tolerant, אוקיי? או מערכת שהיא concurrent, ובסביבה שנותנת לך באמת את כל הכלים כדי לעשות את זה, אז זה פתרון מושלם לזה, כן? למה הוואטסאפ לא בחרו להשתמש בסקאלה?
כי היה להם אנשים שהיו חלק מהפיתוח של ארגון, אבל הם היו בייסט, הם לא בחרו את סתם.
זה נכון, כן. זה נכון ולא נכון. של מה? היה להם לא מזמן דאוטיים, יש להם מרצאה מאוד מעניינת הזו. אוקיי. בסדר, טוב. חוץ מזה, תודה רבה לכם. תודה רבה לכם שבאתם לשמוע את הרצאה.